שלום וברכה ובוקר טוב. המשך פרשת כי תצא בפרק כ"ה, פסוק י"ז. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. חז"ל אמרו, מה זה מה שעשה לך? שהיה כורת את הבריתות של ישראל. מאיפה חז"ל לקחו דבר כזה? זה לא כתוב במפורש. אבל הסמיכות למה שנאמר לפני כן, ושלחה ידיו וחזיקה במבושיו, וקצותה את כפה, מזה אנחנו לומדים איזשהו עניין שקשור גם לעמלק, ולכן זה מחזק את הדרשה של חז"ל בעניין. זכור את אשר עשה לך עמלק, זה בדיוק אותו, בדרך בצאתכם ממצרים, דומה בדיוק למה שקראנו לפני כן, זכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים, בדרך בצאתכם ממצרים. כלומר, יש דימוי בין המעשה של מרים למעשה של עמלק מבחינת הזכירה. כן, ברור שמרים היא צדקת ועמלק הם רשעים, אבל עצם הרעיון שצריך לזכור את הסכנות של הדרך, זה משותף לשניהם. יוצא לפי זה שזכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים, זה כותרת אחת, וזכור את אשר עשה לך עמלק, זה סיום הסיפור. כן, תמיד כדרכו של מקרא, להתחיל בעניין ולסיים באותו עניין. אז זאת אומרת שכל המצוות שראינו עד עכשיו הן מצוות של זכירה. של זכירה, של שמירה מפני הסכנות, מפני האסון. למשל, לא תחבול בגד אלמנה, שהיא לא תתמוטט. מצוות ייבום כדי לתקן את הקלקולים שיש בהפסקת שושלת וכדומה. אז גם פה, זכור את אשר עשה לך עמלק, זה הסיום של כל מצוות הזכירה, ומכוח הזכירה, אז אפשר אחר כך להגיע לפרשיות אחרות של תבוא אל הארץ. זכור את אשר עשה לך עמלק. למה צריך לזכור? זוכרים דבר שעלולים לשכוח. למה את עמלק עלולים לשכוח? עלולים לשכוח משום שזה תופעה נדירה בהיסטוריה. זה לא קורה כל הזמן. כן, אבל זיכרון קצר יש לדברים שלא זוכרים. אבל דבר, אדם לא צריך לזכור, למשל, שיורד גשם. כי כל שנה יורד גשם. אז זה לא חדש. אבל יש תופעות שהן ייחודיות, שקורות פעם במאות, אם לא באלפי שנים. ואז יש סכנה שאדם לא ידע להתמודד בשעה שזה קורה. זאת אומרת שלמשל, התופעה של השואה היא תופעה חריגה מאוד בנוף של ההיסטוריה. למרות כל הרדיפות והאינקוויזיציות, מסעי הצלב, פוגרומים וכו', אבל השואה זה פרופורציה אחרת לגמרי. וזה מתרחש רק בזמנים מאוד מאוד מסוימים, ולכן אומרת התורה, זכור. מתי זה מתרחש? זה מתרחש כשאתה בדרך. זה החידוש. בדרך. בצאתכם ממצרים. מדוע? משום שכאשר אנחנו נמצאים במצרים, עמלק לא יכול לעשות לנו שום רע, משום שפרעו מגן עלינו. כלומר, פרעו לא ייתן שיפגעו בעבדים שלו. כן, אבל הפגיעה של פרעו היא גם מתוך אינטרס כלכלי. יש לו עניין שיהיו לו עבדים. ולכן, אדם לא ייתן שיהרגו את העבדים שלו. זה הרכוש. לעומת זה, כאשר אנחנו כבר בירושלים, עם הממלכה שלנו, עם המקדש, וכל תכסיסי המלכות, אז גם כן, עמלק לא יכול לפגוע בנו. אז מתי הוא כן יכול? בדרך. כשאנחנו, מה שנקרא, מפנה היסטורי, וזה קורה גם בזמן יציאת מצרים, וגם בזמן מלכות שאול, כאשר עם ישראל עובר למלכות, ולקראת מקדש, אז יש כאן פגיעה של עמלק, זה עליית, כשיש עליית מדרגה של עם ישראל, אותו הדבר כאשר עם ישראל עומד לצאת מגלות בבל. הוא כבר התחיל בימי זרובבל לבנות, להקריב קורבנות, להתחיל את בניין החומה וכדומה, ופתאום בא המן. מדוע? כי עוד לא התבססה מלכות ישראל. ואז המן מתכנן את הפתרון הסופי, מה שנקרא הפתרון העמלקי. אותו דבר כאשר החלה הציונות, התחילה התיישבות, יש הצהרת בלפור, יש כבר מנדט בריטי על ארץ ישראל, זה הזמן שבו עמלק מנסה את כוחו לפני הקמת המדינה, וזה האפשרות של השואה. לכן אומרת התורה, אתה צריך לדעת, זכור. למה זכור? כי יש אפשרות למנוע את זה. מגילת אסתר היא ספר בתנך, שעניינו ללמד אותנו על שואה שנמנעה. איך אפשר למנוע שואה? האופן זה כנוס את כל היהודים. כלומר, אם כל היהודים מתאחדים באותה שעה, אז אפשר לעבור את הסכנה. כמו כן גם בימינו, כאשר בשמחת תורה הייתה לנו התקפה בעלת אופי המלאכי מיוחד, זה גם כן לקראת עליית מדרגה של עם ישראל, לך תדע לאן אנחנו עולים. אז זה מה שכתוב כאן, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך, בצאתכם ממצרים, ולכן יש גם מצווה להשמידו. כן? הנוף של העולם יהיה אחר בלי המלאק, אשר קרחה בדרך. מה זה קרחה? נקרא בדרכך. כן? אז חזל דרשו משון קירור. כן? זה אותו דבר. כן? כלומר, קרחה זה פגישה לא מכוונת. זאת אומרת שגם פה יש יסוד לקשר בין המלאק לבין המקרה, המקריות. בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. מי זה הנחשלים? מה? כן, כן, זה אותו דבר, הפור של המניפיל, אבל פור הוא הגורל. הוא הגורל, הגורל אחד לשם, גורל אחד לעזאזל. כלומר, הפור של פור, יום הכיפורים, הוא מתקן את הפור של פורים. וזה, לכן אמר האריז"ל, פורים ככיפורים. זה בעצם החציו לשם, חציו לכם, חציו לשם זה יום כיפור, וחציו לכם זה פורים. אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים. מי הם הנחשלים? חזל אמרו, זה היה שבט דן, שהענן היה פולטם. הענן פולטם, כי הם היו עובדי עבודה זרה. אז מה תגיד? שבט דן, לא כדאי, לא ראוי לצרף אותו לעם ישראל, כיוון שהענן פולט אותו. אז זה בדיוק פיתוי של המלאק, שהוא אומר, בוא, אני אפגע במי שממלא צריך להיות בחוץ, והניסיון זה צא, יילחם במלאק. מה זה צא? מה שמשה אומר ליהושע, צא, צא מן הענן. להציל דווקא את אלה שהיית רוצה לראות בחוץ. וזאת אומרת שהמלאק הוא הזדמנות לברר את האחווה והאחדות בתוך עם ישראל. כתוצאה מזה נבנה מיד אחר כך המשכן. המשכן נבנה לידי שני אדריכלים, בצלל בן אורי בן חור למטה יהודה, והאוליאב בן אחי שמח למטה דן, שאין לך מעולה שבשבטים משבט יהודה, ואין לך ירוד שבשבטים משבט דן, ודווקא על ידי שניהם יכולה שכינה לשרות בישראל. לכן, ויזנה בך כל הנחשלים אחריך, זה הניסיון שלך, ואתה עייף ויגע. מה זה עייף? מצאנו בעשיו, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. והעייפות הזאת היא עייפות בעלת אופי רוחני, כי הוא עייף מלמצוא את אנוכי, עייף אנוכי. ולא ירא אלוהים. מי זה לא ירא? אז יש, רש"י אומר, לא ירא המלאק. המלאק איננו ירא את אלוהים. אבל אפשר גם להגיד שגם אתה, זה קרא רבי אברהם מבן עזרא אומר, ולא ירא ישראל. ואז מה האמת? שניהם. והיה, בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק. למה צריך לחכות עד שינוח מכל אויביו? כי זה מאבק מסוג אחר. יש המאבק על כיבוש הארץ, מאבק לאומי, ויש מאבק בעל אופי מטאפיזי עליון, ולכן מוכרח להיות רק אחרי שנפטרו הבעיות הפוליטיות. וזה מה שגם רבי צדוק מלובין קורא עמלק שבלב, שכאשר האדם יצליח לפתור את כל הבעיות שלו, ובכל זאת הוא לא חש קרבת אלוהים. חסרון הכרת הנוכח, ככה הוא קורא לזה, שאדם לא יכול להגיד על אלוהים אתה, יכול לדבר עליו רק בגוף שלישי, הוא. וזה הזמן של מחיית המלאק שבלב. אז גם פה יש, אבל יש המלאק הפוליטי, אשר נזכה לרשת, תמחה את זכר המלאק. תמחה מתחת השמיים. אומר הרב קוק, מתחת השמיים ולא מעל השמיים, כי השורש של המלאק הוא שורש עליון, גם בשורשים הוא נדרש, רק במציאות הוא פוגע. הלכה למעשה צריך קודם כל, כך כותב הרמב״ם, לקרוא לו לשלום, ורק אם הוא לא קורא, גם הוא לא נענה לשלום, אז יש לנו המצווה של מחיית זכר עמלק. רבי חנניה,